היי, אני מתן וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאי מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. הפעם אני רוצה לקחת הפסקה מסיפורי הדיסרפשן, ואני רוצה לדבר על סיפור מרתק אחר, הסיפור של גברת בי. זה היה הכינוי של רוז בלומקין. היא הקימה חנות רהיטים באומאה בשנות ה-50 עם השקעה של $500 בלבד, וב-1983 וורן באפט רכש את העסק שלה ב-60 מיליון דולר. כלומר, רכש בפעם הראשונה, זה קצת מורכב. נדבר על זה עוד בהמשך. בכל מקרה, זה מה שהיה לו להגיד עליה ברעיון אז.
If I could start a business and I had first draft pick like in the NFL of the 25 top graduates of the top business schools in the country and the 25 picks from the top CEOs of the Fortune 500 or I could take Mrs. B to run the business, I'd take Mrs. B. There aren't any other Mrs. B's.
אז באפט היה מעדיף את גברת בי בשביל לנהל עסק על פני לבחור 25 מהטופ בוגרי ביזנס סקול באמריקה פלוס בחירה של 25 מהמנכלים המובילים בפורצ'ן 500. בהזדמנות אחרת הוא אמר עליה שהוא היה מעדיף להילחם בדובי גריזלי מאשר להתחרות בה. אז מה היה הסיפור שלה ומה גרם לו להריץ אותה כל כך? רוז גדלה במשפחה יהודיה ענייה בכפר קטן ברוסיה, אבא שלה רק למד תורה ולא עבד, ואמא שלה עבדה במשך היום ועשתה את מטלות הבית בלילה. כשרוז הייתה ילדה, היא כמה פעם באמצע הלילה וראתה שאמא שלה עוד הופעה ומחבסת, הנה איך שהיא מספרת את זה.
One night, I woke up 6 o'clock, she was mixing bread. I said, I can't stand that, you work awful hard. When I'll grow up, I'll go to a big town and find a job. Make money and go to America.
אז היא החליטה להרוויח כסף, כדי שאימא שלה לא תעבוד כל כך קשה. בגיל 6 היא התחילה לעזור לאימא שלה בחנות שהיא עבדה בה. בגיל 13 היא נסעה 300 מייל ברכבת לעיר גדולה בגבול עם אוקראינה, ושכנעה בעלים של איזה חנות לתת לה עבודה שם. בגיל 16 היא כבר ניהלה את החנות. בהמשך היא עברה לעיר יותר גדולה ועבדה כמוכרת בחנות בגדי גברים, ושם היא גם פגשה את איזדור בלומקין. ב-1914 הם התחתנו. אימא שלי נתנה לי קילו אורז וקילו עוגיות. זאת הייתה סעודת הנישואים. באותה שנה פרצה מלחמת העולם הראשונה, והם החליטו שהם יעזבו לאמריקה. אבל הכסף שלהם הספיק רק לאישור מעבר אחד. אז איזדור נסע לבד לאמריקה, ורוז המשיכה לעבוד בחנות ולחסוך כל אגורה. ב-1917 היא לקחה רכבת לגבול של סיביר עם סין, אבל לא היה לה דרכון. היא סיפרה שבגבול עם סין עמד חייל שכיוון אליה את הרובה, והיא אמרה לו שהיא בדרך לקנות דברים בשביל הצבא, וכשהיא תחזור היא תביא לו בקבוק גדול של וודקה. היא עלתה על אונייה, וצחקה שהחייל הוא בטח עדיין מחכה לוודקה שלו. אם עוד לא הבנתם את האופי של האישה הזאת, זה לא מישהי שתיתן לחייל עם רובה שלוף לעצור אותה. רוז הגיעה ליפן, ומשם באונייה תובלה המשיכה לסיאטל. היא מצאה את איזדור בעזרת הצלב האדום, היא לא יודעה מילה באנגלית, בטח שלא קרוא וכתוב. אז היא חיפשה עיר גדולה שתהיה בקהילה שדוברת רוסית ויידיש, וככה הם הגיעו לאומאהה, נברסקה. בשנים הראשונות שם, רוז נשארה בבית לגדל את הילדים, ובעלה פתח חנות לבגדי יד שנייה. היא כמובן ניהלה את הכספים של הבית. עם הכסף שהיא חסכה, היא הביאה לאמריקה את ההורים ואת שבע האחים שלה. אחד אחרי השני, $50 לראש כל פעם. כשהשפל הגדול התחיל, העסקים די קפאו בחנות של איזדור, והוא פחד שהמשפחה תגווע ברעב, אז רוז אמרה לו, בוא נוריד את המרקאפ ל-10%. נמכור רק ב-10% מעל המחיר שאנחנו משלמים על סחורה, ואני אבוא ואני אעזור לך בחנות, כי בניתי ברוסיה חנות מצליחה ואני מבינה בעסקים. ובואו נתעכב על זה רגע, לרוז בלומקין לא היה MBA, היא אפילו לא למדה בתיכון, או אפילו בבית ספר יסודי. היא לא ידעה לקרוא ולכתוב באנגלית, ולדבר היא ידעה רק כמה מילים שהיא למדה מהבת שלה. אבל, כמו שהיא ידעה על עצמה, היא הבינה בעסקים. וככה מתחיל הסיפור המדהים של גברת בי, רשת העסקים. בהתחלה, היא פשוט מכרה את הרהיטים מהבית שלה. זה הרגל שנמשך הרבה אחרי שכבר הייתה לחנות מאוד מצליחה. הנה ציטוט מספר שנכתב עליה. אורחים שביקרו בבית משפחת בלומקין, היו יכולים להתרשם מהרהיטים, שאליהם היה מצורף תג מחיר, ומהמנורות שעדיין היו מכוסות בעטיפת פלסטיק. אם אורח הביא העניין באחד הפריטים, זה היה זמין למחירה, אבל הרבה לפני זה, היא הייתה צריכה למצוא דרך לעשות כסף. בשלב מסוים היא הדפיסה 10,000 הודעות שמציעות להלביש אדם מכף רגל ועד ראש תמורת $5. זה היה בסביבות שנת 1937. ובאותה שנה היא פתחה את החנות שלה, Nebraska Furniture Mart, שוק הרהיטים של נברסקה. היא לקחה הלוואה של $500 מהאחים שלה בשביל זה. זה החדר מחסן ששכן במרתף. באותו יום שפתחתי, היא מספרת, נפתחה עוד חנות רהיטים. להם הייתה תזמורת וכוכבי הוליווד, ולי רק הייתה מודעה בעיתון של שלוש שורות כי הייתי ענייה. ועשיתי הרבה עסקים ביום הזה. גברת בי הייתה פנאטית. היא ישמה בהצלחה כבר בשנות ה-30 את אותה גישה שהביאה להצלחה של וולמרט וקוסטקו כמה עשורים אחרי זה. מחירי דיסקאונט, מרג'י נמוך, ווליום גדול, בלי תזמורת, בלי פאר, בלי הוצאות מיותרות. תוך כמה עשורים, החנות הזו הגיעה למחזור של 120 מיליון דולר בשנה, יותר מכל שאר חנויות הרהיטים באומאה ביחד. באפט סיפר שאנשים הגיעו לקנות שם מכל רחבי נברסקה, והמדינות שליד, בגלל המחירים האטרקטיביים של גברת בי. עם הזמן, החנות שלה הפכה להיות חנות הרהיטים הגדולה ביותר בעולם. צ'רלי מנגר אמר פעם שבאופן כללי צריך להשקיע בגלל האיכות של העסק, לא בגלל האיכות של ההנהלה. אלא אם כן כמובן מדובר בגברת בי, במקרה כזה צריך ללכת אולין. אני זוכר שכששאלו אותה אם יש לה תוכנית עסקית, הוא סיפר, היא ענתה, כן, למכור בזול ולהגיד את האמת. הוא אמר עליה שהיא הייתה גאונה בעסקים, ביזנס ג'יניוס. וזה סיפור מעולה שימחיש את הנקודה הזאת. בשלב מסוים היא הצליחה לקנות שטיחים ב$3 ליארד, ומחה אותם ב$3.95. אותו שטיח בדיוק נמכר אצל המתחרים ב$7.95 ליארד, ואחד המתחרים קרא לה בוטלגר, שזה היה כינוי לאנשים שמכרו אלכוהול בצורה לא חוקית בתקופת היובש בארצות הברית, בפרוהיבישן. מה רוזנטלו? בטח, אני הבוטלגר הכי טובה בעיר. ואז היא מספרת מה קרה אחר כך. 3 עורכי דין לקחו אותי לבית המשפט ותבעו אותי על פרקטיקות מסחר לא הוגנות. 3 עורכי דין מולי עם האנגלית שלי. לא יכולתי להרשות לעצמי עורך דין, אז פשוט הלכתי לשופט ואמרתי, ועכשיו תדמיינו אותה מדברת עם השופט באנגלית תילגת, עם מבטא ידישאי. השופט, אני מוכר את הכל ב-10% מעל העלות, מה הבעיה? אני לא יכול לתת ללקוחות שלי מחיר טוב? אני לא שודדת את הלקוחות שלי. והשופט השתכנע, הוא זרק את התיק, ויום אחרי זה הוא הגיע לחנות של גברת בי וקנה שטיחים ב-$1,400. סיפור כל כך טוב. החשיפה שגברת בי קיבלה מהמשפט הזה הייתה שווה להרבה יותר ממה שהיא אי פעם הייתה יכולה להרשות לעצמה לשלם על פרסומות. אי אפשר לדמיין פרסומת יותר טובה מזה. תחשבו שאתם קוראים עיתון, וכתוב שם על איזה גברת שתבעו אותה כי המחירים אצלה נמוכים מדי. אתם יודעים בדיוק איפה אתם הולכים לקנות באותו יום. רוס באופן קבוע הייתה עוברת על העיתונים כדי לחפש מודעות פשיטת רגל של חנויות רהיטים, והיא מסגרה ותלתה אותם על הקיר. כביכול כדי להזכיר לעצמה ולעובדים שלה כמה שזה עסק קשה, אבל היא גם קצת התנהגה כמו צייד שמציג לרעבה את הטרף שלו. זאת הייתה הדרך שלה לשלוח להם מסר. היא שנה את המתחרים שהתנהגו אליה בצורה מלוכלכת, הם ניסו לנצל את זה שהיא הייתה מאגרת וחסרת משאבים ועם אנגלית גרועה, הם גרמו לספקים שלהם להחרים אותה, והיא שנה גם אותם, וגם את הבנקאים שלא הסכימו לתת לה הלוואות בתחילת הדרך. הנה מה שבגיל 92 עוד היה לה להגיד על זה.
I sell to cheap. I went to the bank loan $100, they wouldn't. I sell to cheap. So I got mad and I said to that guy, you're going to work the rest of your life for $75 a week. And my kids, each one will have a car in the garage.
How do you feel about the people who didn't sell to you in the beginning?
I still hate it. You know, anybody that does you dirty, you should never forgive and forget.
אולי רוז לא ידעה לקרוא ולכתוב באנגלית, והיא אף פעם לא למדה בבית ספר, אבל כשהלקוח היה אומר לה את המידות של הסלון או החדר שהוא רצה לחסות בשטיח, היא יכלה לחשב בראש תוך שבריר שנייה כמה יארד של שטיח הוא יצטרך בשביל זה, ומיד גם להכפיל את הגודל ב-$6.95 ליארד, כדי לדעת בדיוק כמה זה יעלה. ב-1977 התראיינה לעיתון מקומי, הנה התשובות שהיא נתנה לשאלון שם. דבר אהוב לעשות בסופש, לבקר את הלקוחות והחנות שלי. איך את אוהבת לבלות בערב? לנסוע לבדוק את המצב של המתחרים ולתכנן את ההתקפה הבאה. סרט שאהבת בשנה האחרונה? אני עסוקה מדי. ספר אהוב? אין לי זמן. קוקטייל אהוב? אין. שתיינים פושטים רגל. מי שרוצה להצליח בעסקים נשאר פיקח. המקום הכי אהוב עלייך? החנות שלי. וכן, יש בגישה הזאת שילוב של הקשיים שהיא חוותה בתור ילדה בכפר עני ברוסיה, ולהגר לאמריקה במלחמת העולם, והגרייט דיפרשן וכל זה, זה בטוח היה חלק ממה שעיצב את האופי ברזל הזה שהיא פיתחה. היא הייתה פנאטית, והפנאטיות הזאת התחברה עם ההבנה העמוקה שלה של איך לנצח במציאות הקשוחה של עסקי השיווק. אם היא רק תהיה יותר יעילה, תשיג סחורה קצת יותר זולה, תחסוך עוד קצת בהוצאות, המחירים שלה ירדו עוד והיא תמשוך עוד ועוד לקוחות ועוד ווליום והמחזור יגדל. הייתה לה אינטליגנציה מאוד גבוהה, גם אם לא הייתה לה שום השכלה רשמית. היא הייתה פנאטית אינטליגנטית. זה ביטוי ידוע של צ'רלי מנגר שעוד נדבר עליו בהמשך. אז ב-1983 באפט קנה את החנות שלה, בפעם הראשונה. הוא הסביר שאפילו אם היה לה דוכן פופקורן הייתי רוצה לשתף איתה פעולה. היא פשוט כל כך חכמה, היא מתחרה בפראות ועובדת בלי להתעייף. והנה באפט וגברת בי בראיון מספרים איך הלך המסע ומתן לקראת העסקה הזאת.
He asked me how much I won, and I told him, and he says, okay, let's shake hands, you got the deal.
When did that happen?
Just a week ago.
It happened on my birthday, Bob.
Right. Yeah, and I told him he struck oil. He said, on your birthday, you struck oil.
So you weren't really out looking for a buyer then?
I was. Somebody offered, I say, okay, I'll talk to you. So they look, and they think, and they decide. No, not like Mr. Buffett. It's one in a million.
אז באפט שילם כמה שהגברת בי ביקשה. 55 מיליון דולר תמורת 90% מהחנות בלחיצת יד. בלי לעשות ביקורת של ספרי החשבונות או המלאי, באפט אמר בכנות, אני סומך על גברת בי יותר מאשר על פירמות הביקורת הגדולות. מילה של גברת בי אמינה יותר מהבנק של אנגליה. היא הייתה אז בת 89, ורוז המשיכה לעבוד בחנות והביאה את הילדים והנכדים שלה לעזור לה. היא אהבה מאוד את הבן שלה, אבל הסתכסכה עם כמה מאחרים. הם לא הסכימו איתה על המחירים והתערבו לה במחלקת השטיחים, שזו הייתה הנקודה שהכי הפריעה לה. כמובן שבתור פאונדרית פנאטית, רוז הייתה קונטרול פריק. אז בגיל 96, היא פרשה ופתחה חנות מתחרה. צ'רלי מנגר דיבר על הסיפור הזה באספה של הדיילי ג'ורנל בשנה שעברה. הוא הסביר שבגיל 90 גברת בי המשיכה לעבוד 100 שעות בשבוע, והיו לה בני משפחה שעבדו איתה בחנות, הם היו אנשים מאוד נחמדים, וכבר היו filthy rich, כמו שמנגר הגדיר אותם. עשירים מאוד ולא צריכים עוד לעבוד יום אחד בחיים שלהם. ובכל זאת, הם המשיכו לעבוד בחנות רק 50 שעות בשבוע, אבל בגלל שהם לא עבדו 100 שעות כמוה, גברת בי התחילה לקרוא להם those bums, הבטלנים האלה. איזה אופי היה לאישה הזאת. אז בגיל 96 היא החליטה שנמאס לה ושהיא פותחת חנות חדשה. עד אז היא דיברה מאוד בהרצה על באפט, אבל באיזשהו שלב היא אשימה אותו שהוא עשה יד אחת עם הנכדים של הנגדה. היא אמרה אז, אני רוצה להיות הבוס של עצמי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, היה לי מספיק איתם, אני הולכת להראות להם מה זה. תודה לאל, יש לי את המוח שלי, יש לי בריאות, כסף, כוח והיגיון בריא, אני יודעת איך לנצח את כולם. החנות החדשה נקרא Mrs. B's Clearance and Outlet, המחסן של גברת בי. היא פתחה אותה בדיוק מול שוק הרייטים של נברסקה, מעבר לכביש מהחנות הישנה של בני המשפחה הבטלנים שלה. וכששאלו אותה אם היא תרצה לראות אותם פושטים רגל, היא ענתה, אני רוצה לראות אותם הופכים לאבק. אני רוצה שילכו לזזל. הכל שחור ולבן אצלה. שנתיים אחרי זה, באפט הגיע לה לחנות, כמו שהוא עשה 10 שנים קודם, הוא הביא איתו ורדים ושוקולד, וגברת בי הסכימה לקבל את מנחת השלום שלו. היא אמרה, הוא ג'נטלמן אמיתי. אז גברת בי מכרה את המחסן של גברת בי לשוק הרייטים של נברסקה, תמורת 5 מיליון דולר. היא השווה את המחלוקת עם הנכדים שלה, וכמובן דאגה שיהיה בהסכם סעיף שנותן לה שליטה מלאה במחלקת השטיחים. ובאפט וידע שמגיל 99 היא תחתום על non-compete, על הסכם שבו היא מתחייבת לא להתחרות איתם שוב. הסיפור הזה הוא קודם כל מדהים ומעניין בפני עצמו, ואני חושב שיש פה גם כמה לקחים מעניינים שאפשר לקחת ממנו. אחרי הרכישה, באפט אמר שזה עסק יחיד במינו, היא מנהלת יחידה במינה, ואתה צריך להיות טיפש לא להיכנס שותף עם גברת בי אם יש לך הזדמנות. צ'רלי מנגר אמר פעם שאם אתה מקבל הזדמנות להיכנס לעסק נפלא, שמנוהל על ידי פנאט אינטליגנט ואתה לא קונה בכל הכוח, זו טעות מאוד גדולה. פנאט אינטליגנט. מנגר אמר את המונח הזה באיזה דרך אגב, אבל הוא חזר עליו בכמה וכמה הזדמנויות, ואפשר לזהות את זה בתור אחד הפאטרנים שהוא ובאפט השתמשו בתהליך שבו הם מנתחים עסקים. הנה עוד ציטוט של מנגר. חלק מהאנשים האלה אפשר לראות שהם לא רגילים, יש אנשים שהם כל כך מוכשרים שהם יגרמו לך להרגיש שנולדת לזן הלא נכון. מדי פעם אתה תמצא בן אדם שהוא כל כך מוכשר שיכולים לעשות דברים שבני תמותה רגילים לא יכולים. האנשים האלה מגיעים מדי פעם, וברוב המקרים לא קשה לזהות אותם. אם יש להם איזשהו סיכוי סביר, עם הפנאטיות והאינטליגנציה שאנשים מהסוג הזה לרוב מביאים לשולחן, אז ההנהלה של העסק היא פרמטר חשוב מאוד. אם יש לך הזדמנות לקנות בעלות בעסק נפלא, שמנוהל על ידי פנאט אינטליגנט, ואתה לא מאמיס כמה מניות שאתה רק יכול, זו טעות גדולה. אחר כך מנגר הזכיר כמה דוגמאות, שאחד מהם הייתה סם וולטון, מי שהקים את רשת וולמארט. מנגר אמר פעם, זה די מעניין לחשוב על וולמארט שהתחילו מחנות בודדת בבנטונוויל, ארקנסו, נגד סירס רובק, עם השם שלהם, המוניטין, מערכות היחסים שהיו להם עם ספקים ועם מפתחי נדלן וכל המיליארדים. איך בחור בבנטונוויל, ארקנסו, בלי שום כסף, עוקף את סירס רובק? והוא עושה את זה במהלך חייו, למעשה במהלך חייו המאוחרים, כי הוא כבר היה די מבוגר, היה בן 44, כשהוא התחיל עם החנות הקטנה והבודדת הזאת. אז איך וולמארט הצליחו? התשובה היא סם וולטון. אם הייתה לך אפשרות להשקיע בוולמארט בשנות ה-60, כשהיו להם רק כמה חנויות, זה לא היה אימור על וולמארט, זה היה אימור על סם וולטון. אפילו אחרי שוולמארט צמחו למאות חנויות ומעל 200 מיליון דולר בהכנסות, סם וולטון עדיין הסתובב במטוס הקטן שלו, כדי לחפש ולנהל מסע ומתן על לוקיישנים לחנויות חדשות. בהרבה מובנים הוא הזכיר את גברת בי, בפנאטיות שלו ובאינטליגנציה שלו. לשניהם, ולעוד הרבה דוגמאות שמנגר הזכיר בהרצה לאורך השנים, הייתה חשיבה עצמאית שהתגרה את הקונבנציות העסקיות שהיו מקובלות אז. לשניהם היה חזון לטווח ארוך, הייתה להם יכולת אקזקיושן שאף אחד לא יכול להתחרות בה, היה להם פשן עצום לעסק שהם בנו. זה כל מה שהם רצו לעשות. סם וולטון היה מבלה שעות בלהסתובב בחנויות של אחרים, שלא היו שייכות לרשת שלו, ומסתובב עם המחברת הצהובה שלו ולוקח נוטס על דברים שהוא ראה שם. הילדים שלו מספרים שגם כשהם היו נוסעים לקמפינג משפחתי, הוא היה נעלם לפעמים לאיזה שעה, שעתיים, כדי להסתובב באיזה חנות גדולה שהוא ראה בדרך, ולקחת הערות. מדי פעם, כשהוא זיהה משהו מעניין שמישהו עושה, למשל, האופן שבו הם סידרו את הסחורה, או שלטים שהם שמו, או מבצעים, או זה שהם הביאו מכונת פופקורן בשבת וחילקו על הלקוחות, אז הוא היה מעתיק את זה, ומנסה את הרעיונות האלה בוולמארט. האנשים האלה לא התעניינו בכסף, או בסטטוס, או ביוקרה. גברת בי המשיכה לעבוד 100 שעות בשבוע גם בגיל 100, אחרי שהיא כבר מכרה לבאפט את רוב החנות, והיא והילדים שלה כבר היו מולטי מיליונרים. סם וולטון המשיך לנסוע בפיק-אפ טראק גם אחרי שהוא נהפך לאיש הכי עשיר בעולם. הכי עשיר בעולם. וכששאלו אותו על זה, הוא אמר שהוא לא יכול לנסוע ברולס רויס, כי איך הכלבים שלו ייכנסו לשם. והוא היה עשיר כי הערך של המניות שלו בוולמרט עלה, אבל הוא המשיך לגור באותו בית בעירה בנטנוויל, ולנסוע באותו אוטו, ולהמשיך לעבוד הכי קשה שהוא רק יכול. הוא לא קנה יכטות, או התגרש מאשתו, או עשה חופשות באירופה בקיץ. גם אחרי שוולמרט הונפקה, סם וולטון לא ניסה להרשים אנליסטים מוול סטריט או לדאוג להעלות את המחיר של המניה. במשך שנים, האנליסטים לא הבינו אותה, זה היה נראה שהחברה לא מייצרת שום רווח. אבל זה היה בגלל שסם וולטון המשיך לפתוח עוד ועוד חנויות בקצב היסטרי. הוא ידע שהיוניט אקונומיקס של כל חנות חדשה הם מצוינים, אז הוא לא רצה להאט את הקצב, רק כדי שהאנליסטים יהיו מרוצים. וכמו גברת בי, שבגיל 92 עוד שמרה טינה כלפי הבנקאים והמתחרים שניסו להכשיל אותה בתחילת הדרך, גם סם וולטון עשה איתו מטענים כאלה. הרבה לפני שהוא התחיל את וולמרט, הייתה לו חנות מצליחה בעיירה קטנה אחרת, עד שהבעלים של הבניין הודיע לו שהוא לא הולך לחדש לו את החוזה שכירות, ובמקום זה הבעלים בעצמו פתח שם חנות, העתיק לגמרי את הקונספט ורק שינה את השם. וזו הייתה עיירה קטנה של 5,000 איש, זה לא שסם וולטון היה יכול לפתוח שם עוד חנות. ויש קטע בביוגרפיה שלו שמספר איך סם יושב במשרד של העורך דין שלו אחרי זה, ומברר אם יש משהו שאפשר לעשות בקשר לזה. והעורך דין עובר בקפדנות על החוזה ואומר, לא, אתה עשית טעות, אתה לא ידעת. אתה יזם צעיר, ואתה לא דאגת לזכויות שלך כששכרת את המבנה. וסם פשוט עומד שם, לפי מה שהספר מתאר, והוא מקווץ ופותח את האגרופים שלו, מקווץ ופותח שוב ושוב, ומין אומר לעצמו, אני לא הפסדתי, אני מצאתי את העירה הזאת, אני קמתי את החנות הזאת, בניתי את ההצלחה הזאת, ואני פשוט אעשה את זה שוב. ואז הוא לוקח את עצמו, ואומר, אני לא הולך להסתכל אחורה, אני פשוט לא אחזור על הטעות הזאת. והוא הולך לעירה הבאה, והוא עושה את זה שוב, ואז הוא עושה את זה שוב, ושוב, ושתיים או שלוש איטרציות אחר כך, הוא עולה על הקונספט של וולמרט. היה לו פשוט דרייב משוגע. הוא גם מספר באוטוביוגרפיה שלו שהייתה לו ילדות לא שמחה. להורים שלו הייתה מערכת יחסים לא טובה, ובתור ילד זה כנראה מה שדחף אותו להיות אובססיבי. זה דחף אותו לצאת כמה שהוא רק יכול מהבית, כי לא היה נעים להיות בבית שלו. וכשהוא יצא החוצה, הוא הלך לבית ספר ועבד הכי קשה שהוא רק יכל. הוא היה בכל קלאב שקיים, הוא רכש כל סקיל, כל יכולת שהוא רק היה יכול, היה לו פשוט דרייב משוגע. קצת כמו גברת בי, שגלה בבית עני עם אבא שרק לומד תורה ואמא שקורעת את עצמה בעבודה, ובגיל 6 היא כבר החליטה שהיא תתחיל לעבוד ולהרוויח כסף בעצמה. הם לא היו צריכים מישהו אחר שידחוף אותם או ייתן להם מוטיבציה, היה להם דרייב פנימי חזק בצורה מטורפת. וכמו גברת בי, גם לסם וולטון הייתה חשיבה עצמאית וויז'ן ברור ואקסקיושן יוצא דופן ופוקוס ויושרה. הוא היה פנאט אינטליגנט. ועוד פנאט אינטליגנט בעיניי הוא ג'ף בזוס, הגיבור של הפרקים הקודמים. הנס שהוא הצליח לעשות באמזון מזכיר בהרבה מובנים את גברת בי ואת סם וולטון. למכור במחיר הכי נמוך שאפשר, לקחת מרקאפ מינימלי, להשתפר כל הזמן, להוזיל את העלויות ולהעביר את כל החסכונות האלה ללקוחות. הוא עשה את זה בפנאטיות ובאינטליגנציה גם בעסק הריטייל, הקניות באינטרנט, וגם באמזון ווב סרוויסס. בישיבת הנהלה בשנים המוקדמות של אמזון, הציגו לו איזה קמפיין מרקטינג שהם תכננו לעשות כדי לקדם את amazon.com. אבל במקום לאשר את התוכנית, הוא פשוט החליט לבטל את הכל וכולל את התקציב. הוא דרש שיקחו את הכסף שיועד לקמפיין וישתמשו בו כדי להוריד עוד יותר את המחירים של המוצרים באמזון.com. המחירים הנמוכים יהיו המרקטינג שלנו. כבר ב-1997, במכתב הראשון שהוא כתב לבעלי מניות אחרי ההנפקה, הוא הסביר בדיוק איך הוא הולך לנהל את אמזון. הנה כמה דברים שהוא כתב שם תחת הכותרת It's all about the long term. ההצלחה שלנו תימדד לפי הערך שניצור לבעלי המניות בטווח הארוך. הערך הזה יהיה תוצאה ישירה של היכולת שלנו לחזק את ההובלה בשוק. קבלת ההחלטות שלנו תשקף את הפוקוס הזה בלהוביל את השוק. בגלל הדגש שלנו על הטווח הארוך, אנחנו מקבלים החלטות באופן שונה מהרבה חברות. אנחנו משתפים איתכם, בעלי המניות, את הגישה שלנו, כדי שתוכלו להעריך האם היא מתאימה לפילוסופיית ההשקעות שלכם. אנחנו נמשיך לבצע החלטות השקעה לאור שיקולי הובלה בשוק בטווח הארוך, ולא משיקולי רווחיות בטווח הקצר, או התגובות המיידיות מוול סטריט, כשנאלץ לבחור בין אופטימיזציה של חשבונאות גאפ לבין מקסום הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי שנייצר, אנחנו נעדיף למקסם את התזרים העתידי. וזה בדיוק איך שאמזון התנהלה. למרות שבמשך 27 שנים שעברו מאז ההנפקה, כולל בתקופה האחרונה, היו המון שלבים שאנליסטים לא ידעו איך לאכול אותה, והמניה מאוד נפלה. אבל הם פשוט המשיכו להתמקד בתוכנית שלהם בפוקוס אינטנסיבי. הם לא סתו ממנה כדי לרצות אנליסטים או לדחוף קצת את המניה, הם אפילו לא דיברו עם האנליסטים. גם כשהתפרסמו כתבות שקוטלות את החברה תחת הכותרת Amazon.bomb או Amazon.toast או מאמרים שטענו שהמניה הזאת היא בכלל הונעת פונזי, אמזון אפילו לא עשו ימי משקיעים. וחוץ משיחה רבעונית, הם לא השקיעו שום זמן בלדבר עם אנליסטים או להסביר להם את העסק. את האנרגיה הזאת הם שמרו רק להתמקדות אובססיביות בעסק עצמו. זה מה שבזוס עשה בפנאטיות ובאינטליגנציה. אחרי רבעון מוצלח הוא אמר פעם שהתוצאות המוצלחות האלה לא קשורות לשום דבר שעשו באמזון ב-90 הימים האחרונים. התוצאות האלה זה בזכות עבודה שאמזון עשו לפני 3, 4, 5 שנים, ואת התוצאות של מה שהם עשו ברבעון האחרון אי אפשר לראות רק בעוד 3 שנים. גם כשהוא כבר היה מיליארדר, הוא המשיך לנסוע בהונדה ישנה למשרד, וכששאלו אותו על זה בראיון הוא אמר, זה מכונית בסדר גמור. וכאן הפרק הזה בעצם מתחבר לפרקים הקודמים. דיברנו על disruption ועל איך אפשר להתחיל מתחתית השוק וליצור שוק חדש שמאפשר מעגל של שיפור ובסוף מדיח איזה incumbent, אבל חשוב לזכור שזה לא שזה כזה פשוט. זה לא מספיק רק לשים לב לטכנולוגיה שמישהו מתעלם ממנה באיזה תעשייה ואז ללכת עליה ויקרה disruption. התהליך הוא מאוד מאוד קשה ולפעמים גם מאוד מאוד ארוך. אין הרבה סיפורי הצלחה שקרו בלי פנאט אינטליגנט שהוביל אותם באובססיביות, וג'ף בזוס עם הגאונות והיכולת והעבודה הקשה שלו היו קריטיים להצלחה של אמזון. אבל בניגוד לגברת בי וסם אולטון שהמשיכו את האובססיות שלהם כמעט עד יומם האחרון, ג'ף בזוס פרש מתפקיד המנכ״ל של אמזון בגיל 57, ואז הוא גם כן כאן היחתה. לא כולם הם גברת בי או סם אולטון או וורן באפט. את האספה השנתית של ברקשר ב-1993, באפט פתח במילים, אני רוצה להכיר לכם את המנהלים של ברקשר מלבד גברת בי, שלא יכלה לקחת הפסקה מעבודה בשביל עניין טיפשי כמו אספת בעלי מניות. גברת בי המשיכה לעבוד בחנות שלה עד גיל 103. בגיל 104 היא נפטרה. ובאפט עד היום ממשיך לספר עליה בהרצה. הוא גם נוהג לומר בצחוק שזה שהיא נפטרה בגיל 104, שנה אחרי שהיא פרשה, צריך לשמש בתור עזרה לכל המנהלים בברקשר ששוקלים את הפרישה שלהם. ואני חושב שיש כאן גם שיעור מעניין לחיים. זה סיפור שהוא בעיניי מאוד מעורר השראה. זה דחף אותי לשאול את עצמי באיזה תחום אני יכול להיות כמו גברת בי. מה אני כל כך אהנה לעשות ואני גם יהיה כל כך טוב בו, שאפילו האנשים הכי מבריקים והכי שאפתנים בעולם לא יהיה להם סיכוי נגדי בזה. במה אפילו וורן באפט יעדיף להילחם בדובי גריזלי מאשר להתחרות איתי. לג'ף בזוס, הכוכב של הפרק הקודם, יש סיפור כזה מהקולג'. החלום שלו היה להיות פיזיקאי תיאורטי והולך ללמוד בפרינסטון בשביל זה. הוא למד פיזיקה ומדעי המחשב. תכנתי ללכת בדרך של הפיזיקה, הוא הסביר, ומדעי המחשב היה משהו שעשיתי בשביל הכיף. תמיד אהבתי והייתי טוב בלתכנת ונהניתי מהקורסים במחשבים, אבל הייתי נחוש להיות פיזיקאי תיאורטי, בשביל זה הלכתי לפרינסטון מלכתחילה. עד שג'ף בזוס פגש בחור בשם יוסנטה, ששכנע אותו שהוא לא צריך להיות פיזיקאי תיאורטי. הנה הסיפור עם היוסנטה הזה.
One of these people who was convinced me, he didn't mean to convince me, but just by observing him, he convinced me that I should not try to be a theoretical physicist. His name was Yosanta. And Yosanta was from Sri Lanka. And he was one of the most brilliant people I'd ever met. My friend Joe and I were working on a very difficult partial differential equations problem set one night. And there was one problem that we worked on for 3 hours. Mm-hmm. And we made no headway whatsoever. And we looked up at each other at the same time and we said, Yosanta. So we went to Yosanta's dorm room and he was there. He was almost always there. And we said, Yosanta, we're having trouble solving this partial differential equation. Would you mind taking a look? And he said, of course. By the way, he was the most humble, most kind person. Mm-hmm. And so he looked at our problem and he stared at it for just a few seconds, maybe 10 seconds. And he said, cosine. And I said, what do you mean, Yosanta? What do you mean cosine? He said, that's the answer. Mm-hmm. And I said, no, come on. And he said, let me show you. And he took out some paper and he wrote down 3 pages of equations. Mm-hmm. Everything canceled out. Mm-hmm. And the answer was cosine. And I said, Yosanta, did you do that in your head? And he said, oh, no, that would be impossible. A few years ago, I solved a similar problem, and I could map this problem onto that problem, and then it was immediately obvious that the answer was cosine. I had a few, you know, you have an experience like that, you realize maybe being a theoretical physicist isn't what the universe wants you to be. And so I switched to computer science, and that worked out really well for me. I enjoy it. I still enjoy it today.
זה באמת עבד ממש טוב לג'ף בזוס. הנה עוד מסר שאפשר לקחת מכאן. כמעט בכל תחום בחיים פוגשים איזה יוסנטה. ואולי הדבר הנכון הוא לא להתבאס או להרגיש רע עם עצמכם. אולי הדבר הנכון הוא לחפש את התחום שבו אתם תהיו היוסנטה. משהו שאתם אוהבים לעשות ועושים כל כך טוב ובא לכם בכזאת קלות שלאנשים אחרים זה מרגיש פשוט לא הוגן. ואפילו אם תנסו להיות האנשים הכי נחמדים ועדיבים שיש ותנסו לעזור להם, רק מלראות אתכם הם יגיעו למסקנה שהם צריכים לשנות כיוון. זה לא חייב להיות תחום מרשים כמו פיזיקה תיאורטית. למכור ספרים באינטרנט כמו שג'ף בזוס עשה ב-1997 לא היה נחשב בדיוק לפסגת השאיפות של הרבה אנשים. ואותו דבר לגבי למכור רהיטים ושטיחים במחירי דיסקאונט באיזה מרתף באומה ב-1937, או לפתוח חנות קולבו בעירה נידחת בארקנסו ב-1962. אבל אם זאת האובססיה שלכם וזה התחום שבו תהיו יסנטה, אז אולי זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. ואני לא סתם בחרתי את השלושה מקרים האלה. הרבה מהפלייבוק של נברסקה פרניצ'ר מארט בא לידי ביטוי בוולמארט ואחר כך באמזון.com. אבל זה לא אומר שפנאטים אינטליגנטיים זה משהו שרלוונטי רק לרשתות שיווק ולאי-קומרס. הרב קלר היה עורך דין בטקסס שניסה לקבל רישיון פעילות לחברת תעופה קטנה בשם סאוטווסט. ג'רי סיינפלד היה קומיקאי שעשה תוכנית בטלוויזיה, ווורן באפט ישב בחדר האחורי של הבית שלו בנברסקה, למד עסקים וקנה מניות. ואלה סתם שלוש דוגמאות לאנשים שבעיניים פנאטים אינטליגנטיים, ועוד שלושה שאם הייתם נתקלים בהם בתחילת הדרך שלהם, היה קשה לכם לא לזלזל על כמה שהם מוזרים. אבל הם פשוט מצאו במה הם יהיו אינטליגנטים כמו יוסנטה, והלכו בפנאטיות אחרי האובססיה שלהם. וזה לא שאם אתם תעשו את הדבר, אתם תגיעו להצלחה בקנה מידה שהם הגיעו, רוב הסיכויים שלא, אבל גם הצלחה הרבה יותר צנועה, אם תהנו כל כך מהדרך, תהיה תוצאה לא רעה. ונסיים בזה שאפשר רק לדמיין מה היה קורה אם בזוס היה שומר על אותו פנאטיות כמו גברת בי. וממשיך לעבוד בתור המנכ״ל של אמזון עד גיל 103, במקום לפרוש מהתפקיד בגיל 57. עד כאן להיום, נמשיך בפעם הבאה.